רפואה נתמכת ראיות, והפעם בטיחות חיסון קורונה לילדים, ואיך העיפו את הסטטיסטיקה מטבלה מספר אחת. אתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות, איך לקרוא ספרות רפואית ולשלב אותה עם מומחיות ועם מאפיינים וערכים של המטופל. הפודקאסט נועד ללומדים בכל מקצועות הטיפול והרפואה, אין להתייחס אליו כייעוץ רפואי, אלא ככלי שיאפשר לכם לקרוא לעומק מאמרים, להבין ולהגיע למסקנות משלכם. מכתב בסוף מאי 2021 לאורחי ה-New England Journal of Medicine התפרסם, ממש כמו שמפרסמים מאמר עם שיטות, תוצאות, טבלאות וגרפים, והמאמר הזה נתן לי אישית כרופא שלפעמים צריך להמליץ למשפחות, תשובות חשובות מאוד לגבי בטיחות חיסון הקורונה בילדים. יותר נכון, במתבגרים בני 12 עד 15. ההשוואה העיקרית של מי שפרסם את המאמר הייתה הבטיחות והיעילות של החיסון בין המתבגרים בני 12 עד 15 לבין צעירים מגיל 16 ומעלה שאנחנו כבר די מנוסים בחיסון שלהם. בפרק הזה נבין מה המטרה של טבלה מספר אחת במאמר שקיבלנו, שמשווה בין הצעירים המתבגרים לבין הצעירים המבוגרים יותר שקיבלו את החיסון. נגלה שלא נמצא בטבלה הזאת את ערך הפי, וגם לא נמצא שם רווח בר סמך, זאת אומרת confidence interval, ונספר למה. נחפור בטבלה הזאת וננסה לחשוב מה אנחנו באמת רוצים לראות בה, ואם קיבלנו את מה שרצינו, ואז נחזור למאמר מי המלח לצפצופים בילדים, שדיברנו עליו לפני שני פרקים, שם כן פורסם ערך הפי בטבלה מספר אחת, ונבין למה, למרות שהפי באותו מאמר לא היה מובהק לגבי ערך מסוים, עדיין אותו ערך וההבדל בין שתי הקבוצות באותו ערך יכול לגרום להטייה קשה בתוצאות, ולגרום לנו לחשוב על תוצאות המאמר של מי המלח בצורה לגמרי שונה. היי, כאן ישי מינסקר. הפרק הזה הוא קצת בנוי על פרקים קודמים, בעיקר על הפרק שמדבר על טבלה מספר אחת, שנקרא שרלוק הולמס ומי מלח בצפצופים בילדים, וגם על הפרק הקודם שעוסק בשיטת העסקה הסטטיסטית, שקשור גם לבלשים וגנבים. אז מי שלא מתמצא בספרות בלשית, כדאי שקודם כל ישמע את שני הפרקים הקודמים, אבל לא חובה, יכול להיות שהפרק הזה יהיה מובן גם כשלעצמו. אז מהי טבלה מספר אחת? ובמה היא שונה מהתוצאות של המאמר? בצורה כזו שכשמדברים על תוצאות מאוד נתעניין בערך הפי, או ב-confidence interval, ברווח בר סמך, וכשמסתכלים על טבלה מספר אחת, מאוד לא נתעניין בערכים האלו. בפרק הקודם דיברנו על שיטת העסקה הסטטיסטית. הבנו שהעסקה סטטיסטית נועדה לתת לנו מסקנות מתוך מדגם על אמת כללית כלשהי בעולם. וכשמדברים על מחקר רפואי, המחקר הוא המדגם, והאמת בעולם היא האם הטיפול עוזר, האם הבדיקה יעילה, האם הגורם הזה באמת מזיק. אז חשוב מאוד להפריד. יש פה ממצא אחד במחקר שהמטרה שלו בשבילנו הרופאים, המטפלים, זה להבין משהו על העולם האמיתי. למשל, אני רוצה להבין מתוך התוצאות של מחקר שבדק יעילות של חיסון בילדים בני 12 עד 15, אני רוצה להבין מזה האם החיסון יהיה באמת יעיל בעולם האמיתי. כדי להבין את זה, אני חייב להתייחס גם לגודל של המחקר, לגודל של המדגם, ולהשתמש בשיטות סטטיסטיות כדי להסיק משהו על העולם. השיטות הסטטיסטיות האלה דיברנו עליהן בפרק הקודם שדיבר על ערך הפי, ובפרק ישן יותר שדיבר על הרווח בר סמך. אבל טבלה אחת, המטרה שלה היא לא להעסיק משהו על העולם. כשאנחנו קוראים את טבלה אחת, המטרה שלנו שונה לגמרי. אנחנו רוצים לקבל מסקנות על המדגם עצמו, על האנשים שהשתתפו במחקר, והאם המדגם עצמו יש בו בעיה שיכולה לגרום להטייה. שיכולה לגרום לתוצאות להיראות נורא מבטיחות או נורא מלחיצות, כשבעצם הבעיה היא באנשים שנבחרו לכל אחת מהקבוצות. אז אני אחזור על זה שוב כי זה מאוד חשוב. המחקר כולו, המטרה שלו היא להסיק משהו על העולם. אבל טבלה מספר אחת לא נועדה להסיק כלום על העולם, אלא רק על המדגם שהשתתף במחקר עצמו. אז בסוף מאי התפרסם ב-New England Journal of Medicine, העיתון החשוב ביותר ברפואה, מכתב על מחקר שנקרא Safety, Immunogenicity and Efficacy of the BNT162B2 COVID-19 vaccine in adolescents. או בקיצור, יעילות ובטיחות החיסון במתבגרים. מדובר על החיסון של פייזר, ביונטק, שניתן בארץ. אז זה מחקר סופר רלוונטי לרופאים בישראל להבין מה קרה שם ומה עשו במחקר. בגדול, היו שלושה דברים שנבדקו במחקר הזה. ושלושתם הושבו בין נערים ונערות בני 12 עד 15 לבין מבוגרים יותר. בניגוד למחקר הגדול שבדק את יעילות החיסון הזה במבוגרים החל מגיל 16, שם לקחו מדגמים עצומים כדי להוכיח הפחתה בתחלואה, כאן לקחו מדגמים קטנים יותר כשהמטרה הייתה רק להשוות בין שתי קבוצות הגילאים כדי לראות שהחיסון לא יותר מזיק ולא פחות יעיל כשנותנים אותו גם לאנשים, לילדים יותר צעירים בגילאים 12 עד 15. היום בפרק הזה אנחנו נדבר על הבטיחות, אבל אני אגלה לכם כי זה נורא מסקרן, אז בטוח שזה מה שאתם רוצים לדעת, שהיעילות מבחינה מעבדתית הייתה דומה ואפילו גבוהה יותר במתבגרים הצעירים בגיל 12 עד 15, וגם היעילות בפועל, זאת אומרת מניעת מחלה מוכחת, הייתה מצוינת בקבוצת הגיל הזו. למרות שהמדגם היה קטן והרווח בר סמך גדול, או במילים אחרות, אנחנו לא יודעים איפה האמת נמצאת בעולם, בין יעילות של 75% לבין יעילות של 100%. איפשהו שם נמצאת האמת לגבי יעילות החיסון בבני 12 עד 15. במחקר סך הכל היו 4 קבוצות, שתי קבוצות של מתבגרים, 12 עד 15, אחת שקיבלה חיסון פעיל ואחת שקיבלה פלצבו, ושתי קבוצות של מבוגרים צעירים, 16 עד 25, שוב, אחת עם חיסון פעיל ואחת עם פלצבו. הדבר המעניין אותי כאן הוא ההשוואה בין הצעירים יותר לבין המבוגרים יותר, רק באלו שקיבלו את החיסון הפעיל, מבחינת תופעות הלוואי. אז השוו קבוצה של צעירים שקיבלו חיסון פעיל, לקבוצה של מבוגרים יותר שקיבלו חיסון פעיל, ובדקו תופעות לוואי בשבעת הימים הראשונים על ידי יומן ממוחשב, שכולם היו צריכים למלא, ואחרי זה המשיכו לעקוב אחרי תופעות הלוואי גם בהמשך. הם חילקו את תופעות הלוואי למקומיות או סיסטמיות, כלליות, ולקלות בינוניות או חמורות, כשחייב להגיד שהם התייחסו למשהו חמור, לאו דווקא כמשהו מסכן חיים או שעלול לגרום לנכות, אלא למשל לכאב בעוצמה מאוד גדולה. אז תופעות הלוואי שדווחו היו די צפויות למי שכבר נתקל באנשים שקיבלו את החיסון. הם כללו תופעות מקומיות כמו כאב בעיקר, וגם אודם ונפיחות במקום הזריקה, וגם תופעות סיסטמיות כלליות, בעיקר תופעות דמויות שפעת, כאב ראש, כאב בכל הגוף, צמרמורות וצ'ישות. אז מה נמצא בתוצאות כשישבו בין הצעירים לגדולים יותר? מעניין מאוד שדווקא בקבוצת הגדולים יותר היו יותר תופעות לוואי. גם תופעות לוואי באופן כללי וגם תופעות לוואי שהוגדרו כקשות. שוב, כאן זה בעיקר חומרה של תסמינים, לאו דווקא קשות מבחינת סיכון. למשל, כאב חמור במקום ההזרקה הופיע ב-3.4% בקבוצת הצעירים הגדולים יותר, ורק 1.5% בקבוצת המתבגרים. או כאבים מפושטים בשרירים אחרי המנה השנייה, 41% בקבוצת המבוגרים יותר, ו-32% בקבוצת המתבגרים. לגבי תופעות לוואי שהופיעו אחרי שהסתיים היומן האלקטרוני, זאת אומרת תופעות לוואי שהמטופלים דיווחו ביוזמתם לחוקרים, בקבוצת הגדולים יותר היו 11% עם תופעות לוואי, ובקבוצת המתבגרים 6%, וכשהלכו רק על תופעות לוואי שחשבו שהם באמת מהחיסון, היו 6% בקבוצת הגדולים יותר ו-3% מתוך קבוצת המתבגרים. המסקנה האפשרית יכולה להיות שבמתבגרים שכיחות תופעות הלוואי מהחיסון קטנה יותר מאשר במבוגרים צעירים מגיל 16 עד 25. העניין הוא פה שאנחנו לא יודעים מה היו המאפיינים האחרים של שתי הקבוצות. ניתן דוגמה קיצונית. אם בקבוצת המבוגרים הצעירים כל האנשים היו אנשים עם דיכאון וחרדה, ובקבוצת המתבגרים לא היה אף בן אדם עם דיכאון וחרדה, היה צפוי מאוד שהתופעות כמו תשישות או כאבים היו מופיעות בצורה שכיחה יותר בקבוצת המבוגרים הצעירים. אז אנחנו רוצים לראות מה המאפיינים של כל אחת מהקבוצות. בשביל זה בדיוק נמצאת טבלה אחת. שוב, טבלה אחת לא נועדה להבין משהו על העולם באופן כללי, אלא על המדגם הספציפי במחקר הזה שהציגו לנו, כדי להבין האם יש איזשהו שוני בין שתי הקבוצות במדגם, שיכול לתת לנו הסבר אלטרנטיבי, הסבר חלופי, לתוצאות שקיבלנו במחקר. כמו בדוגמה של הדיכאון, שיכול להיות הסבר חלופי לעובדה שבמבוגרים צעירים תופעות הלוואי יותר שכיחות מאשר במתבגרים. אז אנחנו הולכים לטבלה מספר אחת במאמר, שמראה לנו כמה אנשים היו בכל קבוצה, מה היה אחוז הבנים בכל קבוצה, מה היה הגיל הממוצע בכל קבוצה, כמה היו מגזעים שונים, כמה מהם חלו בקורונה בעבר, לפי בדיקות שנעשו בתחילת המחקר. זאת אומרת, היו במחקר הזה גם אנשים שלפי הבדיקות בתחילת המחקר כבר חלו בקורונה בעבר. מעט אנשים אבל היו. אבל כשאני מחפש, כל מיני מאפיינים שיכולים לגרום ליותר תופעות לוואי באחת מהקבוצות, האמת היא שאני לא מוצא. זאת אומרת, המחברים של המאמר לא נתנו לי מידע שהוא מאוד חשוב עבורי. למשל, מידע על שכיחות הדיכאון או החרדה בכל אחת מהקבוצות חשוב לי הרבה יותר מהנתונים שהם נתנו לי. או מידע על מחלות נוספות שמהם סובלים אותם אנשים שהשתתפו במחקר. גם מחלות נוספות יכולות להשפיע על שכיחות של תופעות לוואי. אבל זה מה יש. אין לי ברירה אלא להסתפק במקרה הזה במה שהם נותנים לי. אז בואו נסתכל בטבלה מספר אחת במאמר, ונגלה שאחוז הבנים במתבגרים היה 50%, ובקבוצת המבוגרים הצעירים היה 47.5%. זאת אומרת, משהו כמו 2.5% הבדל בין שתי הקבוצות. האם הבדל כזה יכול להסביר לי הבדלים כאלו בשכיחות תופעות הלוואי? התשובה היא לא. שוני קטן כזה בשיעור הבנים בכל אחת מהקבוצות לא מסביר לי את ההבדל של תופעות לוואי בין 11% בקבוצת המבוגרים הצעירים ל-6% בקבוצת המתבגרים. מה עם מאפיינים אחרים? למשל, בקבוצת המבוגרים הצעירים היו 8.8% אמריקאים שחורים, לעומת 4.6% בקבוצת המתבגרים. האם הבדל תרבותי יכול להסביר שכיחות שונה של תופעות לוואי? אני חושב שהתשובה היא כן, אבל אין לי מספיק ידע סוציולוגי ותרבותי בחברה האמריקאית, כדי להבין עד כמה הבדל כזה היה יכול להשפיע לי על התוצאות של המחקר שלפנינו ולגרום להטיה. ממצא מעניין נוסף הוא שבקבוצת המבוגרים הצעירים, ל-5.6% הייתה קורונה בעבר לפי בדיקות דם או בדיקות אחרות, לעומת רק 4.1% בקבוצת המתבגרים. הבדל כזה יכול אולי לתרום קצת ליותר שכיחות של תופעות הלוואי בקבוצת המבוגרים הצעירים, כי קורונה בעבר היא גורם סיכון לתופעות לוואי בקבלת החיסון. למשל, חום וכאב שרירים או תופעות דמויות שפעת. עכשיו נחפש את הסטטיסטיקה בטבלה מספר אחת. נחפש למשל מה הערך הפי להבדל בשיעור האמריקאים השחורים בין שתי הקבוצות. אז נחפש, אבל לא נמצא. למה לא נמצא? כי כמו שאמרנו, ערך הפי הוא חלק מהסקה סטטיסטית. ניסיון להבין מתוך המדגם משהו על העולם. וכמו שאמרנו, בטבלה מספר אחת אנחנו מנסים להבין משהו על המדגם, לא על העולם כולו. לכן מקובל היום ומומלץ שבטבלה מספר אחת לא יצוין ערך הפי, ולא יצוין גם הרווח בר סמך להבדלים בין הקבוצות. אלא כקלינאים אנחנו מחויבים להסתכל על הממצאים ועל ההבדלים בין הקבוצות אחד אחד, לא במבט סטטיסטי, אלא במבט קליני, שמנסה להסתכל גם על המספרים וגם על המשמעות של ההבדל עצמו. האם יש מאפיינים של אחת הקבוצות שיכולים להשפיע על התוצאות של המחקר? עכשיו בואו נחזור למאמר על מי המלח, שדיברנו עליו בפרק על מי מלח לצפצופים בילדים. באותו מאמר, התוצאות היו שמתן אינלציה של מי מלח בעצם מקצרת או אפילו מונעת אשפוזים בילדים שהגיעו למיון ילדים עם צפצופים בנשימה. באותו מאמר של מי המלח, בטבלה מספר אחת, דיברנו כבר על הבדלי הגילאים בין הקבוצות, אבל עכשיו, כדי שיהיה מעניין, נדבר על עוד הבדל בין שתי הקבוצות, הפעם בספירת התאים הלבנים. ריכוז התאים הלבנים במספר תאים לבנים ליחידת נפח, הוא מדד שמשתמשים בו הרבה ברפואה כדי להעריך מצב דלקתי בגוף, וספציפית כדי להעריך האם קיים סיכון לזיהום חיידקי, לעומת למשל זיהומים ויראליים. בילדים, לפי הזיכרון שלי, ערך של 15,000 כדוריות לבנות ליחידת נפח נחשב ערך שמעליו החשד לזיהום חיידקי עולה. אז כשמסתכלים על טבלה מספר אחת במאמר מי המלח, שאגב היא נקראת שם בשם אחר כי יש שם כמה טבלאות מספר אחת, רואים שבקבוצה של הילדים שקיבלו מי מלח, ספירת הדם הלבנה הממוצעת הייתה 13,000.3, ובקבוצה שקיבלה מים רגילים בקבוצת הביקורת, הספירה הממוצעת הייתה 16,000.2. מה דעתכם? אולי כדאי קודם להסתכל על ערך הפי, לראות אם ההבדל הזה בכלל מובהק. אז אם מסתכלים באותה טבלה על ערך הפי, הוא 0.15. זאת אומרת, ההבדל בספירת הדם בין שתי הקבוצות הוא לא הבדל מובהק. אולי נתעלם מהממצא הזה? אז כמו שהסברנו בפרק הזה, התשובה היא לא ולא. לפי אין שום משמעות בטבלה מספר אחת. לא מעניין אותנו העולם האמיתי והאם יש הבדלים דומים בעולם האמיתי. מעניין אותנו האם שתי הקבוצות שהשתתפו במחקר שונות בצורה כזו, שהתוצאות של המחקר יכולות להיות מושפעות מהן. אז כמובן, כשיש קבוצה אחת שהממוצע של הספירה הלבנה הוא ממוצע שנמצא מתחת לסף שבו עולה החשד לזיהום חיידקי, ובקבוצה השנייה הממוצע נמצא מעל אותו סף, אנחנו בהחלט מצפים שיותר ילדים בקבוצה השנייה יאושפזו, כי כשילד נמצא במיון עם קוצר נשימה וחשד לזיהום חיידקי, הרבה יותר רופאים ירצו לאשפז אותו מאשר כשאותו ילד נמצא במיון בחשד לזיהום ויראלי. אם ככה, ערך הפי, שלא מראה לכאורה על מובהקות, לא מעניין אותנו בכלל. מעניינת אותנו המשמעות הקלינית של ההבדל בין ספירת דם לבנה של 13,000 לספירת דם לבנה של 16,000. אז נסכם. אם מחקר נועד להגיד לנו משהו על העולם, אנחנו לא עושים סתם מחקר כדי לגלות מה קרה לאוכלוסיית המחקר, אנחנו רוצים להסיק מזה מסקנות איך לטפל במטופלים שלנו. אז התוצאות של המחקר חייבות להיות מלוות בערכים סטטיסטיים שיעזרו לנו להסיק משהו על העולם האמיתי, על המטופלים שלנו שיבואו מחר או עוד שבוע או עוד שנה למרפאה. לעומת זאת, טבלה מספר אחת נועדה להסיק דברים רק על מדגם המחקר עצמו, ולכן שיטות ההסקה הסטטיסטיות שכוללות ערך פי, מבחנים סטטיסטיים ו-confidence interval לא רלוונטיות לטבלה מספר אחת. עד כאן. הקשבתם לרפואה נתמכת ראיות. אני שי מינצקר, לשמיעת פרקים נוספים חפשו רפואה נתמכת ראיות בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים של גוגל ואפל. באתר הפרק אפשר לראות את כל הפרקים הקודמים, כולל תקצירי הפרקים וקישורים למאמרים שהוזכרו. ebm.podbean.com. להתראות.